ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 ברוכים הבאים ל-The Sweep. פרק פלייאוף, פריוויו פלייאוף. פלייאוף? אפשר להגיד פלייאוף, אפשר להגיד פריוויו פלייאוף. מה שאתם רוצים, והיום איתנו, המומחה מספר אחד לדגה, סתיו נמש. שמעתם את הדעת המעריצים ברקע שם. רוי ויינברג יעדר מסיבות אישיות, הוא החליט לנטוש אותנו לטובת כדורגל אירופאי.
שהתבייש לו.
אנחנו, בסוף נגלה שהוא מקליט פודקאסט אחר במקום. אני לא פנוי.
פודקאסט כדורסל האהוב עליו, על הקורסה, או איך שלא קוראים לזה.
כן, לא. זרקתי מהחוץ. קלעתי עם יד שמאל.
ממש.
פודקאסט הכדורסל האהוב על כולנו, קלעתי עם יד שמאל. בסדר גמור, אז מה יש לנו היום בפרק? כן, מראים יש לנו איזו שיחת חולין מעניינת, סקרים רבים, רשמים, מסביב לליגה בקטנה, הימורים ופציעות, וניתן לכם פריוויו קטן למשחקים שכבר ידועים לנו לפלייאוף. אנחנו היום מקליטים ביום רביעי, עוד לא היה את המשחקי פליין של המזרח, כשתשמעו את זה, זה כבר כנראה משהו שכבר קרה, ונשלים לכם את הסתרות האחרות בהמשך. אבל בואו נתחיל, כמו תמיד, עם איזו שיחת חולין קטנה. סתיו, מה אתה מתכנן לחג הפסח הבא וקרב?
אני אגיד לך מה אני לא מתכנן.
אפשר להגיד בא וקרב? אין תכנונים, מה זאת אומרת? אין ניקיונות, אין עירוחים, אוכל, התארכות ואוכל.
כל מה שאני מתכנן לפסח הקרוב, זה לא, שהיא לא יהיה פסח קרוב.
וואו.
אין חמץ, אין ניקיונות.
וואו, אין יש משפחה. חמץ.
כאילו, יש רק חמץ. או כאילו, אין חמץ.
אין עניין חמץ.
אין נושא חמץ.
אין, המילה חמץ לא קיימת בלקסיקון.
כן.
תגיד, בתור מישהו שלא חגג איתך מעולם את פסח, אתם מהמשפחות האלה שמלבישים כזה את הילדים יפה, וכזה חולצות, סמלה כזה, משהו כזה חגיגי לבן, שהילדים נראים כמו אנשים קטנים.
מקס מאוד אוהב להתלבש יפה. כאילו, הוא אוהב לשים חולצה מכופתרת, וג'ינס, ומשרק את השר שלו הצידה. הוא אוהב את הקטע הזה של ההבדל בין יום חול ליום חג. הרפר זה לפי מצב רוח, לפעמים בא לה להתלבש והיא דופקת הופעה, אבל לפעמים לא, זה תלוי כמה היא מרגישה מחוברת לאותו אירוע ומאורה.
אז אתה אומר, זה לא משהו קבוע שאתה יודע,
לא.
ההורים אומרים לילדים חמודים, היום זה חג,
אני בטח ש...
צריך להתלבש יפה, גישתי אתה מכיר את המשפחות האלה.
כן, אני מרגיש את כל המגזימנים והמעצבנים, ואני כן. בגישה שגם שתקפה אליי בחיים האישיים, והיא עוברת ילדיי, נוחות מעל הכל. יצא לי להריח סדר וללבוש כפכפים ושורץ.
וואו, מרשים ביותר, מרשים ביותר. למרות שכשאתה מעריח זה כזה טיפה יותר מקובל.
אני מסכים.
וכשאתה מתארח אצל מישהו, בדרך כלל אתה לא תבוא עם כפכפים ושורץ. אבל אני לוקח את האמרה שלך של נוחות מעל הכל, לוקח אותה צעד אחד למעלה. ואצלי רוב חיי, ובחלק לא מבוטל מהמקרים גם עכשיו, אני לובש מה שיש בטופ של הערימה.
כן,
מה שנמצא למעלה, זה מה שאני לוקח.
עם עדיפות, אם זה עדיין בסל, אז אני ככה חוסך לקפל ולהכניס לארון, אז פשוט יש עוד בסל.
נכון. לגמרי, למרות שבדרך כלל אני משתדל, כאילו אחרי שאני מקפל כביסה, זה ישר לארון. בדרך כלל הבלגן זה הבגדים של סיוון.
אני אומר, אבל זה לא, אתה יודע, לפעמים לוקח זמן עד שזה מגיע לשלב הקיפולים, אז אתה יודע, שזה יום שזה שוכב בסל לפני הקיפולים.
הבנתי אותך.
ואז אחרי זה כאילו מקפל, ואז כאילו לוקח קצת זמן שזה מגיע לארון, בטווח הזה אתה יכול לשלוף בגדים ולחסוך עבודה.
וואו. מה שזה, בסדר, אצלנו זה כזה, אין ילדים והכל.
זה נכון, זה לא הכמויות.
מייבש כביסה כן, אני לא מכיר סל אחרי כביסה, אני מכיר סל לפני כביסה, ואז מייבש, מייבש זה או שזה יושב במייבש יום יומיים עד שאני לוקח את הכוח לקפל את הבגדים, ואני אומר לעצמי, מייבש זה בסדר? מכונה זה רטוב, זה לא בסדר, צריכים להביא ישר.
אני לא יכול לתאר לך את רמת הקטסטרופה שקורה אצלנו בבית, אם אני לא עושה כביסה יומיים. זה כאילו אנחנו מגיעים להרמות, הרים, הרים של בגדים.
מטורף.
אני חייב להוסיף משהו קטן לפני שנסיים עם שיחת החולין, זה ארפר היא בת, כאילו תהיה בת 12, שזה עונת הבת מצווש.
או, וואו.
וביום מחר יש לה איזה בת מצווש של חברה, וגיליתי שיש מקצוע, או אנשים שקשלו בחייהם והידרדרו למקצוע הזה, חוריאוגרפים לריקודי בת מצווש.
לא, עכשיו, כל כך ספציפי?
כל כך ספציפי. עכשיו, מה שמדהים אותי בסיפור הזה, זה שהחברה של הרפר שיש את האוטובוס הזה, זה קצת אירוע קצת בהגזמה, והחליטה לעשות ריקוד בת מצווש בבת מצווש שלה, והיא פנתה לאותה כוריאוגרפית ריקודי בת מצווה, ואותה כוריאוגרפית שכנראה לוקחת עצמה הרבה יותר ברצינות, אמרה, אני לא יכולה להרים ריקוד כמו שצריך, בשלושה שבועות התראה.
וואו.
כן, ואיך נגלה לי הדבר המדהים הזה, זה שהבנות החליטו להגיד, אוקיי, F-U, ועשו הרימו ריקוד בשבועיים, כולל החלפת בגדים באמצע.
וואו.
כן, אז...
קודם כל, מעניין אותי כמה דברים. אחד, סעים היא באמת מדריכה רק של ריקודים לבר מצווה בת מצווה, או שזה כאילו נישה בתוך חוג ריקוד לילדים, מבוגרים וכו', כאילו, אתה יודע, ריקודים ספציפית באירועים, אבל לא רק.
אם זה קיים, תמשיך.
זה נשמע לי כאילו יותר מדי נישתי. מצד שני, אם זה כל כך נישתי, אתה יכול, אתה יודע, לבקש המון 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 כסף על הדבר הזה, כי זה כל כך ספציפי.
תראה, אני...
אבל אני, בזמן שאתה מחפש, אני אספר לך שיצאנו בקיבוץ, אז אתה יודע, היה כזה או חג או משהו, או כזה שנת בר מצווה באמת, ואז הילדים עושים כאילו, או ריקוד, או זה הצגה שלמה, או משהו, מנגנים. היו הפקות, אבל אתה עושה הפקות ברמת ה... בוא אבל... תראה כמה אתה יצירתי ותכתוב משהו, ויש לך מדריך שהוא קצת יותר גדול ממך, ויאללה.
אני לא יכול לחשוב על דבר, כאילו, other than הבר מצווה עצמו, אני לא יכול לחשוב על משהו יותר גרוע מלעשות איזה שואו לבר מצווה של עצמך. כאילו, הבר מצווה עצמו הוא אירוע נוראי בלי שום קשר.
נכון.
אז כאילו, להוסיף לרוע הזה גם ריקוד, זה... אבל אנחנו זקנים, כאילו, סגב. כאילו, אנחנו...
לפחות לבת מצווה אין עלייה לתורה, נכון?
אני לא... כאילו, יש...
כאילו, זה היה הכי מסתריס במצווה.
לא, אני לא חושב...
המילים והטקסט והזה, הקצב, השירה.
כן, יש מותר לעשות משהו, אבל זה לא עלייה לתורה. כי אסור לנשים לקרוא בתורה עם נשים, בוא.
חס וחלילה גם נשים.
כן, מבוטות, בוא.
כן. יפה מאוד, אז תודה לך על הסיפורים המרגשים, ובואו נמשיך ישר לסקרים. סקרים אבדול ג'באר, חברים, האם חיקוי הדג של סתיו מאוד מרשים? אתה שמעת את הפרק בזה או שלא הקשבת בזה?
לעשות חיקוי נוף, כאילו להדגים על מה מדובר לפני שאתה עונה על הסקר?
קודם כל תדגים. וואו. עכשיו אני אשאל אותך, אתה שמעת את הפרק אחרי ההקלטה?
לא שמעתי
את זה. אתה לא מתאר לעצמך כמה הגברתי את זה. ברמה מוגזמת. 80% אומרים, חיקוי! הייתי בטוח שזה דג.
בום! בום!
עכשיו, אני מציע שיום אחד, אתה תצטרך להיות חרי על חלק מזה, כי... בוא נאסוף את כל הרעיונות ש... אתה מכיר את הנפשות שפועלות איתך. אני אחרי הצד הטכני ואתה על כל השאר. כולל להביא טלנטים כמו ויינברג ולדאוג שעושים דברים. עם כל הפודקאסטים וכל הרעיונות שהעלינו לפודקאסטים שונים ומשונים, דייטים, פודקאסט לילה, פודקאסט עצים, פודקאסט פוטה, פודקאסט דגים, מה כאילו הטופ? כאילו, מה הדירוג של הפודקאסטים? מה הקהל הכי רוצה לשמוע?
אפשר לעשות איזשהו פרויקט ברקט כזה של רעיונות דיסריפטיות של הפועל, לראות מה הקהל חושב הטוב ביותר.
אפשר לעשות, בהצלחה. סקר הבא.
נתן את זה לוויינברג.
האם שחקני NBA בונים בריכות עמוקות יותר? 26% אמרו שלא, 35% אמרו מקסי פאקס בטוח לא, 39% אמרו שכן. מעניין אם יש להם רובוט מיוחד יותר. האם הרובוט של ה...
כאילו חוץ מזה שהם בטח קונים את הטופ של הטופ, יש להם כסף?
האם הרובוט של הבריכות של שחקני NBA הוא גם
עמוק יותר,
גבוה משמעותית מרובוט של הבן אדם הממוצע?
אם צריך סמכה מיוחדת להיות מציל בבריכה של שחקן כדורסל.
מעניין. לא, אתה צריך ללכת עם ה...
יש מסקנה ברורה מהסקרה הזאת. פודקאסט בריכות?
כן,
פודקאסט בריכות.
אבל אני רוצה שהמציל יהיה עם ה... אתה מכיר בקרקס את אלו שהולכים על המקלות האלה שמגביעים אותם?
כן, קביים?
זה מתבקש. אה? קביים כאלה, כן, בדיוק. קביים כאלה?
קמילה קביים.
קמילה קביים, מה שתגיד. האם בריכות צריכות להיות עד גובה הראש? 76% אומרים, עומק זה 90% מהחוויה. 10% מהחוויה להשתין בבריכה? 10% הנותרים? לא?
כאילו, אני חושב כולם, אתה יודע דעתי על להשתין בבריכה.
לא, אבל גם, נגיד היום אתה מבוגר, אתה כבר מדבר על זה אחרת, אבל כאילו אתה צריך כזה להיות יותר פוליטיקלי קורקט, אבל פעם, בוק, בתור ילד אתה נכנס, אתה משתין לבריכה, יש לך חיוך טבעי כזה, יש לך... אתה יודע מה, בבריכה עוד נגיד שאתה מחפש לא להיות ליד אנשים, ואתה כזה טיפה לחוץ, להשתין בים, יש אושר גדול מזה, אתה נכנס למים הקרים האלה ופתאום חם.
אתה לא צריך לדבר אליי, שוב, אני אדבוקט רציני של השתנות במים ציבוריים, וגם דרך אגב במים פרטיים.
מה זה מים פרטיים? כן, כאילו...
המבט יש לך, המקלחת שלך, אתה יודע.
ברור, להשתין זה, אתה יודע, זה בסך הכל נוזל.
כן.
סקר הבא שלנו, מה הייתה השאלה? 58% אמרו שאלה טובה. שאלה שהיא לעולם תישאר פתוחה.
כן.
האם יש מי שלא אוהב לסבר את לא, סליחה, אני חוזר. האם מי שלא אוהב לסבר את האוזן הוא אילם? 20% אומרים אני אילם, 27% אומרים כן, 53% אומרים שלא, מי שלא אוהב לסבר את האוזן הוא לאו דווקא אילם. ושאלה הבאה לפודקאסט העצים, האם פיקוס זה עץ? 9% אומרים שלא, 39% שאלה לפוד עצים שהבטחתם, ו-52% אומרים שכן, פיקוס אכן עץ. אני רוצה קרב ויכוח בין אלו שאומרים לא לאלו שאומרים כן, ונעלה אותם לדיון בפודצים.
יפה. תשלחו לנו בקשות, כבר מעכשיו, אני מבטיח ששניים מכם יוגרלו לעלות לפוד העצים, לדבר על פיקוסים.
הופה, נושא הראשון, הפרק הראשון של העונה, זה פיקוסים. גם איך קורית עונה של עצים?
כאילו אתה כזה... חורף לעצב אביב.
אבל נגיד השלכת זה הפלייאוף, כאילו זה הזמן הסורר של העונה.
זה האוף סיזן.
הופה. לא יודע אם זה מתוחכם או ממש גרוע, אבל הסרה של התלהבות. למה להוסיף פלח לימון לקולה? 60% אומרים למה לא? אף אחד לא, כאילו הרוב אמרו למה לא. מעט אמרו שזה מעולה וזה מוסיף, אבל למה לא? זה כזה תשובה לא מספיק טובה. כאילו, לא השתכנעתי לעשות את זה.
אני לא מסכים איתך שלמה לא, זה לא תשובה מספיק טובה, אבל אני אלך עם זה לציבור.
למה לא? כשיש לך אופציות מרשימות, זה כזה, למה לא זה, גם כשאין תשובות אחרות זה כזה, אתה רוצה שוקולד? למה לא? זה לא, וואו, ממש בא לי שוקולד.
כמו אלוהים קיים, תוכח לי שאלוהים קיים. תוכח לי שהוא לא קיים.
זה לא אותו דבר. בסדר, זה ממש לא אותו דבר. שסקר אחרון להיום, האם יוסי מרגרינה זה שם מדהים לג'ו מזולה? 53% אמרו שזה מושלם. אפשר להגיד, איך קוראים מרגרינה באנגלית? יש כזה, נכון? יש, או שזה סתם המצאה?
רגע, אבל מה עם כל שאר האפשרויות?
הורדתי אותם, היו איזה 800 אפשרויות, כולם אמרו מדהים, מצוין, טוב, זה ניצח מושלם. מושלם זה מעל הכל, כאילו, זה היה הסיכום של הדבר. בהינתן שלא שמת שום אופציה שהוא גרוע.
התעצלת. לא, אני חושב שאני כן שמתי אופציה של גרוע, אבל אני חושב שאתה גרוע בעצמך.
זה לא סקר.
לא, זה אכן לא סקר. בקיצור,
ג'ו מרג'רין. יפה, אלו היו הסקרים של השבוע, סתיו!
שגב.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, מה איתך?
אתה ראית כדורסל השבוע?
כן, בוודאי.
ראית ספורט השבוע?
כן, למה לא?
חווית חוויות מהשבוע?
אפילו יש לי רשמים מהם.
או, אז בוא תיתן לנו את הרשמים מהשבוע של סתיו!
ממש כואב לי שוויינבג לא פה לשמוע את זה, יכול להיות שאני אשמור לו את זה ל... גם לפרק הבא. סגב. הניקס במקום השני במזרח, ואפילו טובים. קטע של קונן ובריין שורף את הרשת. זהו זה, פופולרי מתמיד. ושוב חטפנו טילים ממדינה במפרץ הפרסי. וככה פתאום, ושלא יהיה לכם שום ספק לגבי זה, שנות ה-90, אר בק. ואם כבר שנות ה-90, טופ 5 דברים משנות ה-90 שדור ג'ן זי לעולם לא יבינו. מקום 5, טלקארד.
טאקי. שיט.
טאקי? טאקי זה אלמותי. מקום 4.
אבל זה הכי 90s כאילו.
לא יודע, אני חושב שטאקי.
זה כזה משחק שהיינו ילדים, מה, הילדים שלכם שחקים טאקי?
בטח.
מה פתאום?
בטח.
אל תשקר, ממש משקר.
ממש.
לא מתבייש לשקר. הילדים שלכם משחקים בטלפון, הילדים שלכם, בגג, לא יודע מה אתם משחקים, רמי קוב, זה הכי 90s שזה לבוא.
דבר ראשון, אני מזכיר לך שאני תלמידו של מרן, ולכן הבית שלי מפוצץ משחקי קופסה, איתם אני משחק עם ילדיי. אבל מעבר לזה, טאקי זה משחק די מושלם, ואנחנו משחקים הרבה.
אוקיי.
מקום 4, הסרט, תטלפון. או תטלפון.
וואו.
מקום 3, אבא תנתק את הטלפון, אני באינטרנט.
וואו. יותר גדול מזה, אני לא יודע אם תיתן את זה, אבל יותר גדול, יש לי משהו שקשור ל3, אז בוא נראה אם אתה נותן אותו או לא.
מקום 2, ראש ממשלה ממפלגת העבודה. מקום 1.
זה נדיר.
כן, לגמרי, כל כך 90s. מקום 1, סרטים כחולים בערוץ RTL.
וואו. אז בוא אני אגיד לך, כן. שלדעתי מעל ה... כאילו זה מדהים, תנתק את הטלפון, נצליח את האינטרנט, אבל מעל כל זה, רעש ההתחברות לאינטרנט. דורסים איזה חייל, לא יודע מה זה, רעש מחריד. כולם קיבלו את זה בשלוות נפש, שזה הסאונד שכל בית בעולם צריך לשמוע, כשהוא מצליח להתחבר לאינטרנט, אם זה שקט, אתה כאילו מבואס, אתה אומר כאילו מה...
כן.
למה אני לא שומע את הרעש המחריד הזה שאומר לי שאני יכול לראות את כל העולם, ואז כל עמוד שיש בו תמונה או טקסט או משהו, עולה לך בקטעים של 10% כל אחת לדקה בערך.
זוכרת, מה זה היה להוריד תמונת פורנו, כאילו תמונה?
וואי, אתה, כן.
אתה כבר בעיניים, אתה מתחיל להיות חרמון.
סיימת את מה שעשית עוד לפני שסיימת לראות את כל התמונה.
כן.
בסדר, יפה מאוד, כן, 90 זה הייתה תקופה מדהימה, הזויה, והזוי עוד יותר שאנחנו באמת באיזה בין חזרה לעבר.
לברון ג'יימס, אתה מכיר? בגיל 39 הוא מסיים משחק פליין עם 23-99. זיון וויליאמסון בגיל 23 נשבר תוך כדי משחק. בזמן שלא הסתכלתם, הניו יורק ריינג'רס זוכים בגביע ביידן, שזה בדרך כלל נשיקת מוות. שלם, בהצלחה הפלי אוף.
גביע ביידן.
כן, גביע ביידן. פרזידנט קאפ. 99 על סטף קרי כשחקן בקבוצה רלוונטית.
וואו.
מישהו שכח לספר לסטיב קר שקליי תומפסון פרש מכדורסל. האמת שמישהו שכח לספר לגולדן סטייט שסטיב קר פרש מכדורסל.
וואו.
עזבו רגע איך תסתיים העונה של הלייקרס מול דנבר, אסור לנו לנרמל את תופעת לברון ג'יימס. אתמול היה ערב משחקים גדול בצ'מפיונס ליג, נכון? ראית? במקרה?
כן. ראיתי.
אבל בתכל'ס זה נדיר. המפעל הזה די מת. סגב.
אני חייב לעצור אותך ולהגיד ששני החצאי גמרים, כאילו ארבעת המשחקים,
שזו.
ברמה, רמת כדורגל, אני במקרה...
אם זה ארבעה משחקים זה רבע גמר, אבל בסדר.
נכון, מהרבע גמר, סליחה. מהרבע גמר זה משחקים ממש כאילו מדהימים. כאילו ממש מעניינים, בוא.
אבל היום, אתמול היו משחקים טובים, המשחקים הקודמים לא היו טובים. וגם אתה תראה שהיום יהיה עוד פעם שיעמומון.
נכון, לפני זה.
בסדר, אז בגדול.
לא יהיה היום שיעמומון, מה זה, ריאל וסיטי.
תראה שיש שיעמומון. זה שזה משחק גדול לא הופך אותו למשחק טוב.
נכון, אבל אני בטוח שיהיה טוב. כאילו, שבוע שעבר נורא נורא הופתעתי מכמה הרמה הייתה גבוהה, ממש, כאילו, ממש לא הצלחתי להוריד את העיניים מהמסך.
אתמול היה מדהים.
וגם אתמול היה משחק מטורף עם הדום ועם המהפך של פסאז'.
בגדול הליגה לא ברמה גבוהה. בכל מקרה.
אוקיי.
ידעת של המאמן של פורטסמות, קוראים ג'ון מוסיניו? מדהים, לא?
מדהים.
בתור אוהד של לוס אנג'לס ספארקס, אני ממש אוהב את הדראפט שלהם והבחירה בקמרון ברינק וקיקי ג'קסון. אנג'ל ריס לסקאי בשבע זה גניבה, מרקישה גריי ב-11 הליברטי מרגיש כמו ריץ'. אתם יודעים?
קיקי ג'קסון זה לא הבחור ממפיס?
זה ג'יג'י ג'קסון.
כל כך, הם אחים?
כן.
קיקי וג'יג'י?
כן, אחים, הם אחים. לא סופק. ג'קסון
זה שם, ג'קסון, זה שם נדיר.
כן, לא סופק. טוב, נו, צריך
שואל את הסקר. כן, סליחה. האם ג'יג'י... שמע, אם כבר ציינת שם שלא שמעתי אף בחיים כמו קיקי ג'קסון, וזה לא המצאה שלך, אני רוצה לדעת, האם יש קרבה, כאילו, כמה...
את הקהל הוא בטוח יודע. כן, איפה היינו... אתה יודע מה עשי?
בבקשה.
אתה יודע מה עשי וקריס פול אומר?
אוי, לא. באזר.
מחסל הדיינסטי. סגב.
וואו, כן.
האם ידעת שהשכר שקייטלין קלארק תרוויח בעונה הבאה בתור הבחירה מספר אחת בדראפט ה-WNBA, היה מקנה לזכות לדירת במחיר מפוקח בסן פרנסיסקו?
אז היה.
אז היה.
ויש פה דירות אחלה במחיר, בלחיים מאוד זולים באופן יחסי.
אולי תעזור לקייטלין קלארק לקבל דירה כזאת.
אני אעזור, אבל איזה עצוב זה. טוב, בסדר, תסיים את הרשמים ואז...
אמרו להם לזרוק את המשחק לפח בשביל להימנע מדנבר. הם לא עשו את זה כי יש להם לב של אלופים. ג'ונטי פורטר הוא הקורבן הראשון ב-NBA של תופעת האימורים. הוא גם יכול להפוך לאגדה במכבי רמת גן. יאניס מתחיל...
הפועל חולון.
או חולון. יאניס מתחיל להתקרב לקטגוריית אמביד, ואם אי פעם היה דיים טיים, זה עכשיו. אני לא קונה שבוסטון מפחדים ממיאמי. קבוצות המערב מסתכלות על פלייאוף המזרח בחיוך. שיהיה לכולנו פלייאוף שמח, ואלו היו הרשמים. והשבוע?
בהחלט, איזה כיף שמגיע פלייאוף. אבל איזה, כמה זה עצוב שכאילו... הוא מלט בי איי, ואתה מספר בהתרגשות, ופרשנים מתרגשים, וכמה זה מסוכר, ו... יותר מיליונים ראו את גמר המכללות נשים מאשר המכללות גברים, וטה-טה-טה, וטי-טי-טי.
בגדול?
שחקנית כנראה, אולי כאילו, אתה יודע, נכון שזה לא ומבי, אבל זה מקביל אולי לומבי ברמת כמה שהיא מדהימה, לא יודע אם עד כדי כך אתה יכול לספר לי אחרת על שחקניות עבר, אבל כאילו יש פה תופעה אדירה, ואם היא תרוויח רבע מיליון לעונה, זה יהיה כאילו שבירת כל הזמנים, כמה השחקנית שהרוויחה הכי הרבה בוומן NBA?
אני לא יודע, בוא אני יכול לבדוק, אבל אני חושב, זה העונה האחרונה שזה ככה.
אתה חושב שמה?
עד עכשיו, עד לא, בדיוק, עד עכשיו זכויות השידור של ה-WNBA נמכרו בחבילה יחד עם הזה של ה-NBA, כסוג של טובה ל-W, כדי שיהיה להם שידורים, ואף אחד לא התייחס למוצר הזה ברצינות, ובמשך שנים גם ESPN די קברו אותו, ולא נתנו לו במה, ולא נתנו לו מספיק זה. הרייטינג של ה-WNBA בצמיחה מאוד גדולה, ויחד עם התופעה שקוראים לה קייטלין קלארק, דראפט ה-WV מעל 2 מיליון צופים, לצורך העניין, היו משחקי פלייאוף ב-NBA שנה שעברה שלא הגיעו למספרים כאלה. אז
למה? אז שנייה, למה שלא נקנה קבוצת... אוקיי.
כי היום זה כבר too expensive, וצריך לחשוב על זה לפני שנתיים, שהיינו יכולים לקחת את מה שיש לנו מתחת לספה במטבעות ולקנות פרנצ'ייז. בסוף, ב-2020...
למה? כמה זה עולה? $1 מיליון?
דעתי זה כבר... נכון. דעתי זה בשלוש ספרות. כאילו לפני האפסים. ב-2025 נגמר החוזה של ESPN, אני חושב שהזכויות האלה ישווקו בנפרד, יהיו הרבה קופצים על המציאה, וכשיכנס פתאום כסף רציני לליגה, השחקניות התחילו להרוויח משכורת כמו שבאמת מגיע להם.
מעניין. יפה מאוד, בוא נראה את ה... אני רוצה לראות כמה עולה קבוצת NBA, בוא נקנה את הקבוצה הכי פחות.
ניקה ובומיקי איזה... הרוויחה בסיאטל $204,000 בעונה שעברה, אם אני קורא את זה נכון. שחקנית הכי טובה בליגה אייג'ה ווילסון הרוויח $200,000.
עלוב.
כן, די עלוב.
עלוב. בסדר.
בוא נ... 13,000.
לא. אני, במקצוע הראשון שלי בארצות הברית אי פעם, ללא השכלה מיוחדת ולא זה, יש לי קצת ניסיון בכל מיני תחומים, אבל הלכתי לרעיון והתקבלתי, והשכר הראשוני שלי, הראשוני של העבודה במדינה חדשה, זה היה $70,000 בשנה. זאת אומרת, ועוד היה, זה אפילו מקום לגדול, ובונוסים גם העלו את זה קצת.
סיאטל...
איזה הזיה?
סיאטל סטורם שווה $150 מיליון.
70 מיליון?
$150 מיליון.
150 מיליון? אנחנו יכולים לקנות אותה.
בטח. נשבור קופת
משכנתה. תשמע, אתה מוכר אותם בעוד 5 שנים במינימום 500? 400? 300?
אני לא יודע איך הקרדיט שלך בארצות הברית, אבל אני לא הולך לקבל הלוואה של 150 מיליון.
נקבל, נקבל, אל תדאג.
אז יאללה, בוא נתחיל לעבוד. בוא נתחיל לעבוד.
כאילו חבל, לא? אתה אומר...
דרך אגב...
המגמה ברורה.
צחוקים בצד, כאילו אני... אם הייתי היום איזשהו מיליונר צעצוע, הייתי לגמרי קונה קבוצת W.
מעניין. בסדר, בוא נלך למסביב לליגה, נתחבר משם ישר לדיונים על הפלייאוף. ציינת את זה ב... רשמים שלך, ג'ונטי פורטר, אח של מייקל פורטר ג'וניור, מורחק מה-NBA לכל החיים, אחרי הפרשת הימורים שהוא היה מעורב בה. מה אנחנו חושבים על זה? האם הוא סתם כאילו, אתה יודע, למען יראו ויראו כזה? הרי הוא לא הראשון ולא האחרון שמאמר ב-NBA, גם שהוא שחקן.
אני לא יודע להגיד מה שאתה אומר, יש הבדל בין להמר ללהמר על זה שהקבוצה שלך תפסיד. זה כבר לבל אחר, כאילו אתה יכול לאמר על פוטבול ולא נראה לי זה יוצר בעיה, אם אפילו הוא היה מאמר רק על זה שטורונטו ינצחו משחקים, אני חושב שהוא יכול לשמור על המקום שלו בליגה, עצם העובדה שהוא ימר על דברים שהוא יכול להשפיע עליהם, זה ברור שזה הסוף שלו, לחד משמעי זה יראו ויראו, כי הליגה לא יכולה להרשות לעצמה שום דיון של קשור לטוהר המשחק, כשהיא מושקעת כל כך הרבה בהימורים, השאלה המעניינת היא זה מה קורה אם זה לא היה ג'ונטי פורטר ואם זה היה ניקולה יוקיץ', האם גם הוא היה מקבל הרחקה לכל החיים, אבל אנחנו לעולם לא נדע. הליגה לא יכלה לעשות שום דבר אחר חוץ מבאמת לתת את אותה השעיה לכל החיים שבסופו של דבר היא נתנה, ודרך אגב הבן אדם כאילו יש לו בעיה כי הוא לא מאמר קטן.
כן. אתה חושב שאיזושהי קבוצת יורוליג תשמח באמת לקחת אותו, או איזו קבוצה...
תראה, אני השאלה אם יש לו בעיית הימורים או שהוא סתם מאמר. אם יש לו בעיית הימורים אתה לא יכול לגעת בו, בטח לא באירופה שזה...
אבל הביאו לך את איך קוראים לו? שהיה הבן של גלן רייס ג'וניור?
היה לו בעיית הימורים?
בעיית אלימות.
אלימות זה לא הימורים. כי לא אכפת לך ששחקן גם לגרוף מחוץ למשחק.
אוקיי, סקר. מה יותר גרוע, אלימות או הימורים? בעיית אלימות או בעיית הימורים? מה יותר גרוע בעיני הקהל שלנו? אני חושב שאלימות יותר גרוע מהימורים. אני מבין את שהימורים זה בעיה גדולה.
לא, שנייה, אתה מדבר באיזה לבל אתה מדבר? האם אני הייתי מעדיף להיות, כאילו, כחבר לה, כמי...
הוא הקה שחקנים מהקבוצה שלו.
בסדר, אבל זה
היה אלים ברמה קיצונית.
אני לא יכול להתגבר עם מישהו מוכר לך משחקים. ואני חושב שזה למה, זה השאלה הזה. עכשיו, אם הוא לא דגנרט וסתם כאילו חובב כזה והוא למד את הלקח שלו ואפשר לשלוט בזה, אז אני חושב שהוא כישרון שכאילו המשחק שלו תפור על אירופה. אבל אני, כן? אני, זה שאלה מעניינת.
כמה דקות ג'ונטי פוטר
ראית? הוא כמעט ולא שיחק. ראית יותר במכללות, אבל יש לו בדיוק את כל מה שבאירופה אוהבים. הוא גבוה, הוא יודע לזרוק מבחוץ, הוא נייד, ובעיות הפיזיות שלו והאתלטיות המוגבלת שלו לא, באירופה יהיו, כאילו, יראו אחרת לגמרי מאשר הם נראים בזה. דרך אגב, אתה רואה את זה עם כאילו, נגיד, הדומיננטיות שהייתה בזמנו של אנטוני רנדולף, לשחקת דרכנים מהסוג הזה.
מעניין מה מייקל אחיו חושב.
אני חושב שהוא בעיקר יצא טמבל אחרי ההגנה הלא מתפשרת עליו, כי די מביך, כאילו, זה גם, אני באמת רוצה לקוות שזה לא עניין של הבן אדם מכור להימורים, כי זה לא מעט התעסקות בהימורים, מה שג'ון די עשה.
כן, זה נראה לי הכי הגיוני, כי בוא, היה לך פוטנציאל להרוויח לא מעט כסף בקריירה, זה לא, זה ההתרגשות מה...
אחד ההימורים שלו שהוא עשה, שהיה זה פרלי מטורף של שש...
60 אלף דולר?
לא, היה יכול להביא לו זכייה של 1.2 מיליון, שזה פי 4 מהשכר שלו, אז...
וואו.
אז גם זה צריך לקחת בחשבון.
טוב, אז הוא בגדול אידיוט. בסדר, אתמול היה לנו... מה?
גם בקטן.
גם בקטן. אם הוא היה קטן, בקטן אידיוט, אידיוט בקטנה זה לא היה נורא. כנראה שהוא לא היה מורחק לכל החיים. היה לנו אתמול את המשחק של הפליין במערב, שני משחקי הפליין, קרב על מקומות 7-8, לייקרס מנצחים את הפליקנס, זיון וויליאמסון באחד המשחקים הכי חשובים בקריירה, לא בקריירה, משחק מאוד מאוד גדול, מאוד חשוב, נותן תצוגה פנומנלית.
זה המשחק הכי חשוב בקריירה שלו.
אז שנייה, בוא נסיים ואז תסביר לי למה אתה לא מסכים. נתן תצוגה פנומנלית, 40 נקודות, 11 ריבאונדים, אני חושב, כאילו היה, כל הרבע האחרון הוא היה שם הכדור על החלה, והוא נכנס, הוא לא ספר את דייביס, לא ספר שומרי, את שימורה, לא ספר אף אחד, אני ראיתי את המשחק מהאולם בסקרמנטו, בפחד, רדו לי הברכיים, שאני רואה את הקאמבק הזה שהם דפקו להם, בשלוש דקות לסיום הוא שוב נפצע, מתיחה באמסטרינג, זרק את המגבת בתסכול, שלוש דקות שבהם ראו חד משמעית מה זה פליקנס עם זיון ומה זה פליקנס בלי זיון, לייקרס לקחו את זה בשתי ידיים, וניצחו את המשחק הזה, ועלו פלייאוף נגד דנבר. למה זה היה המשחק הכי חשוב בקריירה של זיון? למה השנה הבאה זה לא סבבה, ועוד שנתיים זה לא סבבה?
שנה הבאה עדיין לא קרה, אז נכון לעכשיו זה המשחק הכי חשוב שהיה לו בקריירה שלו.
הבנתי, בסדר, עד עכשיו, כן.
וחבל, כי זה היה גם מסוג המשחקים שהיית רוצה לראות ממנו,
חבל.
לא
כל כך מצטער על זה בתור רועד לייקרס.
תראה, לא, אף אחד לא מבטיח שהם ניו אורלינס היום נצחים איתו בידיו, זה לא משנה, אבל ברמת הזה אתה רוצה לראות את ניו אורלינס היום משחקים עם זיון, ואתה רוצה בכלל קבוצות עם סגל מלא. היה באמת הופעה מאוד מרשימה שלו, אבל בוא שנייה, רגע, נשים רגע את ה... נוריד רגע את המשקפיים הציניות ונסתכל שנייה על מי זאת הלייקרס של... מי זאת הלייקרס, שזו קבוצה שבסופו של דבר משחק בשחקן בין 39, שבשום מקום לא היה אמור להיות שחקן דומיננטי עדיין בליגה הזאת, בטח לא שחקן שהוא טופ 20, טופ 15, whatever, שלא רוצה לשים אותו טופ 10, בנקודות כאלה, ובמשחקים שהם החוש שלה, ואתה רואה את זה אל מול נגיד קבוצה כמו גולדן סטייט, ובעיות המוטיבציה שלה, ומגיע, ונותן את העבודה, ומרים את הקבוצה שלו, ודרך הפליין, יגיע לפלי אוף, לא מפחדים, לא עושים את החשבונות האלה של להתחבא מדנבר, אני חושב שכאילו, אפשר לצחוק על זה שהנה הלייקרס הצליחו לסיים רק מקום 8 ועם המאזן הלא מרשים שלהם, וזה, ואפשר גם להסתכל כאילו על, על התופעה הבלתי מובנת הזאת שהיא לברון ג'יימס והתשוקה שלו למשחק הזה והעובדה שהוא לא מוותר, וזה לא משנה, ואנחנו נגיע לזה גם בהמשך, אבל אני לא חושב שבדנבר הרימו שמפניות אחרי המשחק הזה. והלייקרס באים לפליין ועושים את מה שהם צריכים לעשות וסוגרים את הסיפור ויקבלו עכשיו את האקסטרה מנוחה הזאת שחשובה להם מאוד לקראת דנבר.
יפה, אז כאילו מה אתה חושב על הפליקנס לקראת, אתה אומר כאילו עוד עכשיו זה היה זה, פליקנס יש להם עוד משחק נגד סקרמנטו שניצחו את גולדן סטייט,
כתבתי את זה, כתבתי את זה לקראת המשחק של הלייקרס מול, מול פליקנס. יש תופעה שאינגרם, זיון וסי-ג'י מקלו משחקים רע מאוד ביחד. בגלל פציעות, בגלל אולי קצת רידנדנסי בכישורים, הם לא משחקים טוב. הנט רייטינג המשותף של שלושתם הוא קרוב למינוס 6. אז מול קבוצה של hot on cold כמו סקרמנטו, שגם כן לא מגיעה בכושר טוב, ובגדול כאילו גולדן סטייט זה די הרימה אותה, אז דווקא אולי
גולדן סטייט הפסידה את המשחק אתמול ולא יותר מסקרמנטו,
אז אמרתי גולדן סטייט די הרימה אותה, ולכן אני חושב שדווקא במקרה הזה אם זיון לא ישחק, יכול להיות שאינגרם ומקלו ימצאו ריזם טוב ביניהם ביחד עם חבורה של שחקנים משלימים מאוד איכותית, ניו אורלינס היא גם קבוצת הגנה מאוד טובה, וההגנה שלה לא תלויה באם זיון משחק או לא משחק, במשחק אחד זה יכול להיות good enough כדי לעבור את סקרמנטו, כי לסקרמנטו יש את הבעיות שלה. לכן אני חושב שגם אם זיון בפציעה חמורה שתגרום לו להפסיד את הפלייאוף, אז זה בכלל לא משנה. אבל אם זה עניין של הוא צריך את האקסטרה זמן הזה לנוח ויעדיף את זה, זה יכול להיות שהם מספיק טובים כדי לעבור גם בלעדיו.
בסדר, אז התחלנו לדבר גם בקטנה על זה, וגם אמרת את זה ברשמים, גולדן סטייט, that's it, נגמר הסיפור, כאילו אתה מדבר על זה כל השנה כבר, שנגמרה השושלת ונגמרה זה. האם הם צריכים לפרק, האם כאילו, אני אתמול כל הדיבורים, וזה בטח גם, אתה יודע, אחרי משחק כזה קטסטרופלי של קליי תומפסון, שאלוהים יעזור למה הוא פתח, או למה הוא חזר לפתוח במחצית השנייה, או למה הוא שיחק כמעט כל הרבע האחרון, כשהיה עוד תקווה מסוימת, גם עם קטנה, לחזור למשחק, 0 מ-10 מהשדה, היה נראה חושך, לא עשה גם עבודה משהו בהגנה. סטיב קר, אני מלא ביקורת עליו, כל מקום שאני יכול, אני רק מבטא את הביקורת שלי עליו, ולא בגלל המשחק הספציפי הזה, כל העונה הוא מקבל החלטות רעות מאוד, גם שנה שעברה הוא לא היה משהו, לא מצליח כאילו לתת דקות לצעירים, ולפתח אותם, לא נותן ביטחון לצעירים, וגם לא עובד על מספיק שיטות שיש המבוגרים שלו, הוותיקים שלו הצליחו לשחק, אבל השאלה שלי, כאילו, זה לא שאלה, אני אומר לך בתכלס, הם יחתימו את קליי תומפסון. קליי תומפסון יישאר בגולדן סטייט. וזהו, ואין מה לעשות עם זה, כאילו
אני חושב שאתה קולע בו לנקודה. הסיפור פה הוא בכלל לא קליי תומפסון, לא קליי תומפסון. הסיפור פה שבלי קליי תומפסון, ונגיד ושחררו את קריס פול, הם מחויבים ל-140 מיליון בעונה הבאה. בלי איזשהו נכס שאתה אומר, וואלה, אני אמכור אותו, אני אעשה פה וישפר שם. אז המקום שלהם להשתפר הוא מאוד מוגבל. רגע, יש לי אפצ'י. כן.
אולי שיביאו את אפצ'י. אפצ'י זה חתימת אחתית. לבריאות. יש גם את ויגינס בעיקרון שאפשר לשחרר עם החוסר הסיבות שלו.
כמה ויגינס מעניין כשהוא מחויבים לו בקרוב ל-90 מיליון דולר. ואותו דבר אתה יכול להגיד על דריימונד גרין, כמה הוא מעניין ב-75 מיליון דולר שחייבים לו. אין שום מסלול התחזקות לגולדן סטייט ריאלי, ואז הסיפור היחיד פה זה שאלת סטף קרי, כי הוא השחקן היחידי עם איזשהו וליו שיכול לפתוח צוהר לנסות לחדש את הפרנצ'ייז הזה, והוא basically untradeable, אלא אם כן הוא רוצה ללכת, אין שום סימן שזה הסיפור, אז כאילו הם כלואים בכלא שהם יצרו לעצמם עם הניסיון לרוץ על הסגל הזה עוד, והכישלון היחסי עם פיתוח שחקנים צעירים, קומינגה עשה איזושהי קפיצה עונה, אני לא יודע לגביו, מודי זה כנראה לוסט קוז, פוג'מינסקי הוא שחקן נחמד ליותר מזה, ג'יימס וייזמן היה כישלון טוטלי והוא כבר לא בקבוצה, טרייס הוא יכול להיות יופי של שחקן משלים לקבוצה שהיא מסוגלת לקחת אליפות, אבל זה לא הקבוצה הזאת. גולדן סטייט בברוך מאוד גדול, שיכול להיות שהם לא יהיו מסוגלים לצאת ממנו עד אחרי החוזה של סטף, אז...
כן, שנתיים הלאה.
כן, אז כאילו אופטימיות, אם אתה, זה רק אם אתה מאמין ש... לא יודע מה, האלבון של העונה העלובה הזאת ייתן אש בתחת של כל השחקנים האלה, ואולי יצא מפה משהו. אני מסכים איתך לגמרי, דרך אגב, אני הייתי מפטר את סטיב קר, לא מעריך לקליי תומפסון, מחפש כל פריירית שתסכים לקחת את דריימונד, ומפה מנסה לייצר איזשהו קבוצה של סטף קרי וחבורה של צעירים, שאולי תהיה לפחות fun to watch, כי גם גולדן סטייט, ואתה יודע את זה טוב, היא לא קבוצה מהנה כמו שהייתה פעם, הכדורסל שלהם כבר לא כזה יפה, השתיקים שלהם לא כאלה עובדים, בגלל זה קבוצה שהיא לא כיפית גם, אז גם בתחום הזה...
קבועיה, היא קבועיה והיא מנוהלת רע. אני אגיד לך את הדבר הכי עצוב, שגם אם הם מחדשים חוזה לקליי תומפסון, החידוש הכי גרוע מבחינתי זה הערכה לסטיב קר. שנתיים נוספות לסטיב קר, הוא לא... אין, הוא כבר לא איתנו, הוא מתעסק בפנסיה שלו, הוא מתעסק בשטויות, התשובות שלו במסיבות עיתונאים זה תשובות לקוניות ולא מעניינות, אנחנו צריכים להשתפר, היינו לא בסדר פה, כן זה עליי, כן זה לא, יאללה. אבל אני אשאל אותך שאלה יותר מעניינת. דיאנג'לו ראסל, אוסטין ריבס, רוי הצ'ימורה, על סטף קרי, מי אומרת לו?
גולדן סטייט אומרת לו.
אומרת לא? אתה מביא שני שחקנים צעירים, לא רואים בכלל, אתה מביא שוטר מוביל בליגה, שכבר שיחק בגולדן סטייט, ומכירים אותו.
אני שואל אחרת, כל השחקנים האלה, והסגל שיש לגולדן סטייט, שווים יותר מפליין?
לא, אבל גם אם סטף הם לא שווים יותר מפליין, אז לפחות סטף יקבל אולי את ה... אז לפחות אולי סטף יקבל את ה... אתה יודע, אתה כזה, זה כמו אבא, שאתה רואה את הילד שלך צריך לפרוח במדינה אחרת, ואתה אומר, אני רוצה אותו לידי, אבל במדינה אחרת הוא יפרח, הוא כאילו הולך להגשים את החלום שלו.
אז אני חושב ש...
עוד אליפות.
אני אמרתי את זה קודם, המסלול היחיד של גולדן סטייט זה לחפש מישהו שיקנה את סטף, יש לא הרבה מקומות שהוא יכול להגיע אליהם, אבל...
הנה, זרקתי אחד קל.
אבל אני לא חושב שזה, כאילו על פניו הלוואי, אבל לא.
אבל כאילו כן, אנחנו יכולים להיות רומנטיקנים עוד שנים, אבל בסופו של דבר החתימו את קליי על משהו בין 10 ל-20 מיליון, אם נותנים לו יותר מ-20 מיליון זה באמת...
אם יותר מ-10 זה בושה.
נכון, אבל אתה יודע, כמה דריימונד קיבל? 30?
דריימונד קיבל חוזה שעולה כל שנה, כאילו הוא קיבל 100 מיליון ל-4 שנה.
100 מיליון ארבע שנים, אוקיי, זה 25.
אבל דריימונד משמעותית יותר טוב מקליי.
לא יודע אם זה נכון לזמן שבו דריימונד חידש את הזה שלו, וקליי הזה היה לא רע.
של פלוס קליי היה שחקן של מינוס.
סליחה. כשהוא שיחק. מה זאת אומרת? בעיית האלימות של...
אני מסכים איתך, אני לא יודע איך לפקטר את הדבר הזה, אבל מבחינת יכולת על המגרש, כשהוא על המגרש, הוא היה שחקן פלוס.
אז איך לפקטר? אתה יכול להגיד לי באיזה תקופה בעונה הבאה דרימון יהיה מושה ובאיזה לא? אני לא יכול להאמר. אני יכול להאמר, זה שזה בטוח יקרה. אם
הוא יפספס 20 משחקים בהשעיה, זה יותר טוב מכלי על המגרש בשחק. כי הוא לא שומר טוב, הקליעה שלו לא יציבה מספיק, והוא אף פעם לא היה מסוגל להקפיץ, והוא גם לא מוסר כזה טוב. אז כאילו למה הוא טוב? היום הוא אפילו לא קייל קורבר, כאילו... הוא סוג של ג'ייסון קפונו, למי שזוכר.
ג'ייסון קפונו, אין לו מושג על מי תדבר. בסדר גמור, יאללה בוא נתחיל לדבר על הפלי אוף, כי אנחנו כבר רצים בחפירות על מה סטף צריך לעשות, ובתכלס כבר סטף מעניין אותו יותר הגולף, והכסף שהוא מרוויח מכל פינה שהוא רצו את כסף עליה.
ראיתי סרט ממש גרוע, כאילו אנחנו עושים מובי נייט עם הרפר, פעם בשבוע, והיא בוחרת איזשהו סרט, ובדרך כלל היא בוחרת קומדיות רומנטיות מכל מיני שחקנים כאלה, שבחיים לא שמעתי אליהם בהפקות דלוחות, אלא אם כן היא מסכימה לראות קלאסיקות, שגם זה לפעמים קורה, והיא נפקה לילדים, אבל לא משנה. השבוע היא בחרה איזה סרט נוראי בנטפליקס, עם, שהכוכבת הגדולה שלו הייתה לינזי לוהן, המנסה להתקמבק, בתפקיד הבסט פרנד של לינזי לוהן, הייתה איש הקארי.
וואלה, מעניין.
שזה פרט
שחקנית?
שציינתי את הפרט הזה בחדר, כאילו כולם הסתכלו עליי, מי זה סטף קארי?
מי זה? כן. וואו.
אז כאילו,
לא קל.
לא קל.
לא קל, לא פשוט. אבא, מה זה הפודקאסט הזה שאתה עושה? מה זה שאתה שם אוזניות פעם בשבוע ומקליט משהו כבר שש שנים?
אני לא אכחיש ולא אאשר שחברה של הפה אמרה לי שהפודקאסט שלנו דווקא די מגניב.
וואלה.
כן.
אתה רואה, יש פה פוטנציאל גם בשוק של החברה הצעירים. בסדר, חברי, בוא נלך לפלייאוף טיים. נסקר את מה שאנחנו, לא נסקר, נעשה פריביו על מה שכבר אנחנו יודעים שקורה, מה שנשאר נשאיר, ובואו נפתח במילווקי נגד אינדיאנה. אנחנו יודעים שאנטטקומפו לא משחק במשחק הראשון, אני לא יודע לגבי ההמשך, זה לא נראה כזה מבטיח. האם זה דיים טיים? האם למילווקי יש מה להציע בלי אנטטקומפו? אנחנו יודעים שכשאחד משני הכוכבים, לילארד או יאניס, לא משחקים, מילווקי גרועים בפער מאוד 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 משמעותי. ואני טועה, האם אינדיאנה זה איום אמיתי? או שאינדיאנה זה, אתה יודע, על הנייר טוב ויפה, אבל במהלך העונה הסדירה הם לא... לא רשימו אותי יותר מדי, הם קולים המון, הגנה לא מספיק טובה.
בוא נגיד שאם אתה כבר פצוע ואתה צריך כאילו יריבה שתוכל לשרוד את הפצוע, אז אינדיאנה היא בדיוק היריבה הזאת, כי אתה נופל מקום אחד, אתה מקבל בוסטון, אתה מקבל, כאילו, אם שימו מקום שני, מקבלים את מיאמי או פילדלפיה, וזה כנראה לא יספיק, ואם הם נופלים אחד, גם כאילו קליבלנד זה יכול להיות קשוח, אז כאילו בגדול הם יצאו על הסוויט ספוט של לקבל יריבה שהיא בהחלט יכולה להפתיע אותם, אבל היא בהחלט לא היריבה הקלאסית להפתיע אותם. דבר ראשון, כמו שאמרת, אינדיאנה לא משחקת שום הגנה, שזה מצוין לקבוצה שאחד משחקני ההתקפה הכי חשובים שלה לא יהיה, ודבר שני, הכוכב מספר אחד של אינדיאנה לא חזר לעצמו מאז הפציעה שכנראה... כן, הוא חזר ממנה מהר מדי או לא מהר מדי, whatever. הליברטון לא טוב 30 משחקים בערך. אז
גם מיילס טרנר לא מספיק טוב, אגב, לאחרונה.
לא יודע, אני חושב שדווקא הוא די אותו דבר לאורך כל העונה, אבל זה קבוצה שהמנוע שלה, וגם זה קבוצה שעשתה, שחררה את בדי הילד שהיה... בורג ספסל חשוב, כדי לתת דקות למטורין, שאז מטורין גמר תונה, זה גם, היא גם התקצרה, גם שלחה את זה, אבל בצד שני, יש לה גם פסקל סיאקם. אז,
נכון.
אז אינדיאנה בהחלט יכולה להפתיע, יש לה את הכלים, יש לה מספיק התקפה, למילווקי עלולה להיות בעיה לנצל את החולשות בהגנה הזה, אבל בסופו של דבר, אם דמיאן לילארד ייתן פלייאוף, כמו שהרמה שלו מסוגלת לתת, ואם יאניס ייתן איזשהו משחקים בסדרה הזאת, בסופו של מילווקי טובה יותר מאינדיאנה וצריכה לנצח. אבל מילווקי לא משחקת כדורסל המון, כדורסל טוב המון המון זמן, ואני לא חושב שהיא מסוג הקבוצות שיש לה את הסוויץ' הזה של אני ארים ויחבר טוב ואני אהיה טוב מתי שאני צריך להיות טוב, תהיה פה סדרה ארוכה. תהיה פה סדרה ארוכה, ואז יגיע למאני טיים, ומילווקי צריכה לקוות שהסיבה שהביאה ויתרה על ג'רו הולידי וההגנה שלו, כדי להביא את דמיאן לילארד, יש את המקום האלה בקלאץ', איפה של יאניס מאוד קשה, גם כי הוא קלע עונשין מחורבן, וגם כי הוא כנראה לא השחקן של הדקות סיום, זה דילארד שיבוא ויעשה דיים טיים בדקות החשובות, על זה היא תשים את המשקל שלה, שבסופו של דבר, כשיהיה את המאני טיים, וזה יהיה צמוד וקרוב, יהיה לה את השחקן הזה שאמור לקחת עד הסוף. אני תמיד אומר, כאילו זה לא סוד שדמיין לילארד הוא אחד השחקנים האהובים עליי בליגה, ואני מאוד רציתי את המעבר הזה בשבילו, כי חשבתי שהשילוב הזה עם יאניס על אף בעיות ההגנה שאולי זה ייצר, זה יהיה פשוט משהו מלהיב מדי, זה קרה מעט מאוד פעמים העונה, זה קרה עוד פחות מאז החילופי מאמנים, אבל אני עדיין מאמין שדי מספיק טוב כדי לקחת את הקבוצה הזאת על הגב ולהעביר אותה מול אינדיאנה.
מה, אתה יודע מה מצב הבריאות של מידלטון? הוא משחק קריס מידלטון?
אמור
כי הוא היה, תשמע, הוא היה פצוע קצת לקראת סוף העונה.
לפי מה שאני נכון לעכשיו, הוא לא באינג'רי ריפורט.
הוא לא באינג'רי ריפורט? כי הוא משמעותי, הוא לא מצליח להישאר בריא מספיק זמן, אבל באופן יחסי העונה הזאת שלו היא עונה לא רעה בכלל כשהוא כן משחק.
אז
ולדעתי הוא מאוד מרכזי במאץ' הזה, בתור האקס פקטור כשיאניס חסר, כאילו בטח ובטח כשיאניס חסר. מליק ביזלי לאחרונה ירד לספסל ומפסיקים זה, פטריק בברלי פתח איזה משחק, אני אגיד זה קליפרס או משהו זה היה, ואני כבר לא בטוח שהם סומכים על ביזלי, אולי כנראה בצדק. בובי פורטיס וברוק לופז לצד לילארד,
שנייה, מידלטון
צריך את מידלטון שם, כל עוד יאניס לא משחק.
מידלטון היה רוב העונה בהגבלת דקות לקראת החצי הסוף עונה, כשהוא קיבל את הבריאות שלו, הורידו את ההגבלת דקות, ואז ראית שהוא בכושר טוב, הוא נתן כמעט 50% מהשדה העונה, 38% משלוש, כאילו בגדול הוא נתן את המספרים הרגילים שלו, כשהוא שיחק מעט מאוד דקות באופן יחסי. אם הוא בריא, וכרגע הוא לא מופיע באינג'רי ריפורט, והוא יכול לקבל את ה-35, 36, 37 דקות, אז זה בונוס. אני חושב שמליק ביזלי ירד מהחמישייה, כי הוא ולילארד ביחד, זה פשוט לא יכול לעבוד, ואתה רצית את ההגנה של בברלי, אבל ביזלי העונה חזר לקלוע, הוא קולע מעל 40% ל-3 על 7 זריקות, אז הוא כן יהיה משהו משמעותי. מילווקי מספיק שחקנים שיכולים לייצר נקודות ליד דילאב, מה שאין להם זה כמעט שחקנים שיכולים לעשות ההגנה, בלי יאניס זה הופך לכמעט אפס שחקנים, והדומיננטיות ההגנותית של ברוק לופז שהיא מגיעה בלי יאניס, הופכת אותו לסוג של רודי גובר, שאתה יכול לעשות סקים נגדו, ודי יכול לנטרל את האפקטיביות שלו, אז צפויה פה סדרה, אני אבדוק את זה שנייה, אני חושב שהאובר אנדר לה סדרה הזאת יהיה מאוד גבוה עם שתי הקבוצות האלה. תדבר ואז אני אוכל לבדוק.
אני חושב תשמע, אני מבין את הכל, אני חושב שיהיה מעניין מאוד, מן הסתם זה מאוד מאוד תלוי בבריאות של יאניס, אבל לא, זה לא יהיה אימור הזוי ומופרך להגיד שאינדיאנה עוברת ועוברת די חזק. זאת אומרת, לילארד עם כל הכבוד, ללילארד, ואני חולה עליו בדיוק כמוך, כרגע הוא משחק עם קבוצה שהיא אולי טיפונת יותר טובה ממה שהיה לו בפורטלנד. אולי, גם לא בטוח, בתקופות מסוימות עם מקולום, פורטלנד יותר טובה ממה שיש למילווקי להציע היום.
אני לא מסכים, בגדול אני בכלל לא מסכים, אני חושב שמידלטון הוא שחקן מצוין, ואני חושב ש
אבל אתה אומר, היה לו בעד דקות ופציעות,
אני לא אומר שלא,
זה שחקן מצוין ואני מסכים שהוא נתן עונה
בעד דקות, זה לא אומר שהוא יש לו, כאילו שהוא לא, אם הוא בריא הוא ישחק.
אבל זה עניין כושר, זה עניין של כושר למשחק, אתה יודע.
לא, אבל
אתה משחק עונה שלמה 20 דקות, אם פתאום אתה צריך שחק 35-40 דקות, זה משמעותי.
הם העלו לו את הקצב ואז הורידו שוב, אני לא באמת
כי הוא נפצע.
בסדר, אבל עכשיו הוא אוטום, שאלה מה רמת הבריאות.
אני אומר השחקן שהוא לא הצליח לשמור על קונסיסטנטיות ברמת הבריאות שלו, ברמת הדקות הרבות. הוא היה טוב שהוא כן שיחק, זה אני אומר.
לא,
זה
הוא היה גם טוב שהוא הלך חזרה.
אז מידלטון סבבה, ברוק לופז הוא לא בעונה יוצאת דופן, הוא בעונה סבירה, לא יותר מזה. בובי פורטיס, כנל, יש לו משחקים טובים, יש לו משחקים על הפנים.
אני שוכח שכאילו בפורטלנד לא היה כלום. תראה, בסופו של דבר,
אלא עם ג'רמי גרנט.
מילווקי היא פייבוריטית מאוד קטנה לגיים 1 מפלוס 1 שזה כאילו כלום. יש סדרה שצפויה להיות עם סקור מאוד גבוה, אובר אנדר למשחק אחד הוא 245 נקודות, זה סקור גבוה לפלייאוף.
בקיצור, את למאזין ג'ון טי פורטר, אל תאמר על המשחק הזה.
א' לא לאמר, ב' זה סדרה של 7, כאילו אם בלי יאניס זה סדרה של 7, אם יאניס יחזור זה כבר משנה את כל הסיפור, אבל בגדול זה...
יאללה, זה... בית.
זה סדרה של שבע.
שבע למי?
מילווקי.
שבע מילווקי?
כן.
אני אומר אינדיאנה בשש.
אינדיאנה בשש.
כן, אני אומר שיאניס פצוע וזה ישפיע. יאללה, נקסט מאץ', אורלנדו נגד קליבלנד. אני חייב להגיד ששני דברים. אחד, אורלנדו הכי הפתיע אותי העונה, מכל הקבוצות. אפשר להגיד OKC, מקום ראשון, זה מפתיע, אבל שכבר הראה שנה שעברה שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה, והצטרפו אליו כמה זה, נכון? מפתיע, לא מוריד מזה, אחלה. מינסוטה, מקום שלישי, כן, באמת אחרי עונה לא משהו, שנה שעברה, הם נתנו עונה באמת מצוינת, הגנה טובה, התקפה, הכל שם התחבר, אבל גובר וטאונס ואנט, וכאילו, יש שם בשר לדבר הזה. אורלנדו, הביאו את בנקר ראש שנה שעברה בדראפט. פרנץ וגנר, כאילו מה, ג'יילס, מה יש שם שעושה אותה קבוצה רלוונטית, וכאילו מאיימת, וקבוצת פלייאוף?
רק הגן.
סבבה.
אז זה מה שהופך אותה.
זה מאוד מאוד מרשים אותי. עכשיו, אם אתה אומר את זה, אני אומר על קליבלנד, אוקיי, אז זה אורלנדו. וקליבלנד, מה יהיה? אם אני אוהד קליבלנד, אני כאילו לא, כאילו די עם המניה דיפרסיה של הקבוצה הזאת. די, חלס.
קודם כל,
הם נראים הכי טובים בליגה בפער, ואז הופכים לקבוצה שאני לא יודע, מספק אם שווה פליי.
אז בוא נתחיל מקליבלנד, כי אתה עברת לקליבלנד. קליבלנד סבלה מפציעות שדפקו לה את כל הרצף והכימיה ומה שהיה שם. זה התחיל עם אלן, ואז מובלי, ואז מיטשל, ואז גרלנד, ואז שוב פעם מיטשל, ואז מיטשל חזר, והוא מסכה, והוא לא טוב עם המסכה, אז הם לא הצליחו לייצר שום רצף אפקטיבי של כל השחקנים הכי טובים שלהם משחקים ביחד לאורך זמן. ביחד עם זה אתה יכול להוסיף את היום האחרון של העונה וההתנהגות שלהם והניסיון שלהם הרצון שלהם להפסיד כדי ליפול למקום שבו הם נפלו כדי לקבל את הגרלה לכאורה נוחה אורלנדו. קליבלנד היא קבוצה של אורך העונה, רוב חלקי העונה מצטה מעט מול מהפוטנציאל שלה לנייר, אם זה מפציעות או אם זה מחוסר יכולת לשחק ביחד, ואני גם פותח סוגריים, בעיניי המאמן שם הוא לא מספיק טוב לחומר השחקנים שלו. אבל אם אתה תחזור על הנייר, על הנייר זה צריכה להיות סדרה שבסופו של דבר...
קליבלנד.
קליבלנד אכן תיקח אותה, נכון. הם פייבוריטים בגיים 1, הם פייבוריטים לסדרה, כאילו, ומפה תיקח את זה לאן שאתה רוצה. אורלנדו גם יש לה פחות ניסיון כי אם לא אוף פעם בפלייאוף, אורלנדו גם זה קבוצת התקפה כל כך רעה, שבפלייאוף יהיה להם בעיה לייצר נקודות כשהלחצו אותם, ועם חוסר, עם באמת המגבלות המאוד גדולות שלהם, בהתקפה על אף ההגנה באמת, באמת, באמת טובה, ודיברנו על זה בפרסי העונה, כשדיברנו על ג'יילן סאגס בחמישיית ההגנה של העונה, ודברים...
ג'ונתן אייזיק.
וג'ונתן אייזיק שמצליח בדקות המועטות שהוא משחק להיות גורם מאוד משמעותי, אבל זו קבוצה שלא זורקת שלשות, לא קולעת שלשות, עם כאילו
אז היה
כן בנקרו שהוא כישרון התקפי גדול אז הוא עוד איך שהוא זה אבל כל שאר השחקנים יש להם מספיק חורים כדי שאפשר לעצור אותם ולהפריע להם וקליבלנד הוא גם קבוצת הגנה טובה כשהם משחקים ביחד ומיטשל על אף פלייאוף נוראי בעונה שעברה בדרך כלל הוא שחקן פלייאוף מצוין שיודע להעלות את הרמה שלו בפלייאוף ולכן אני כן חושב שקליבלנד בסופו של דבר ייהנו מהדבר הזה וינצחו את אורלנדו אבל זה כן תהיה סדרה ארוכה אם אתה מסתכל על זה אז בגדול האימור הנכון הוא שישה משחקים שבעה משחקים פנדואל נותן לאיזה יותר סיכוי מאשר חמישה משחקים אז כאילו וואלה. קחו את זה למקום, זו סדרה ארוכה של כדורסל מאוד שנות 90, למי שחובב הז'אנר, אבל מאוד, מאוד מעניינת כדי לראות איך, איך קבוצה כמו אורלנדו, שנבנתה בשנים האחרונות עד שהגיעה למקום הזה, שבו מצאה לעצמה את הזהות, לוקח את הזהות הזה אל מול קליבלנד, שהיא קבוצה שהושקע שם המון כסף והמון מחשבה והמון נכסים בשביל להביא את מיטשל לצד השחקנים שהם בחרו בעצמם או הביאו כמו ג'רט אלן, וזה היה אמור להיות העונה שבו הכל מתחבר אחרי הכאב של עונה שעברה. זה לא קרה בגלל פציעות בעונה הסדירה, וזה אמור לפחות להיות ספיק לעבור סיבוב העונה בפלי אוף.
הראש שלי אומר קליבלנד 5 או 6, והלב שלי אומר אורלנדו ב7.
אני מה זה,
כאילו הרגש, התחושה.
אני רוצה שקליבלנד יאנשו על הבושה שלהם ביום האחרון של העונה. אני מאוד רוצה שקרמה תעניש אותם. אני לא חושב שאורלנדו יש להם מספיק כדי לעשות את זה. וכמו שאמרת, הראש אומר 6.
הפסקה קטנה למשהו מצחיק מהשבוע של סתיו.
טוב, זה לא כל כך מהשבוע, אבל זה משהו די ישן, אבל
אנחנו מעולם לא דייקנו את בהכרח, זה לא חובה לדייק.
אתה סוג של פלצן יינות, אפשר לקרוא לך.
זה לא מהרמה הכבדה, אבל מתיימר להיות מבין.
אם אני לא טועה, גם את הסופה שהאחרון בילית בחבל נאפה הידוע בקרמים שלו וביקבים המאוד מוצלחים שלו, אז אם אני לא טועה, אז אתה תדע להעריך את הכתבה הזאת ששודרה בזה ערוץ טלוויזיה מקומי בארצות הברית, על ייצור יין נקרא לזה.
These buckets are filled with grapes. What kind of grapes?
These are filled with Chambersin grapes, and the winner this Saturday who's stomping music, eating international foods, having wine tours and tasting, vineyard tours, seminars, arts and crafts. It's a lot of fun, a whole day.
Stop!
Oh! 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 Again! Ow! 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 Oh! Oh! Stop! Oh! Stop! Oh! 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 I can't breathe!
Oh, no. Oh,
boy,
dear.
I think she's actually hurt.
No,
there.
I think she is.
Yeah, she's Ouch. Hurt. She took a hard fall off there.
Okay. Boy,
gosh, I hope she's okay.
Okay. Mm. We're going to make sure she is.
We'll try and check on her and get back to you as soon as we can.
We'll be back right after this.
וואו, איזה התרסקות, למי שלא מבין מה קרה, שתי נשים דורכות על ענבים מהלך תהליך של הכנת היין, ואחת מהם התרסקה מגובה רב, היה מעניין. צריכים להכיר לה את הבחור עם הסקי, שהתרסק אז מאיזה וידאו שהעליתי לפה.
אני רק אציין שהאינטרנט היה חלוק על דעתו, דבר יש רגע שנייה לפני זה. שמעת מישהו פעם מוציא קולות כאלה כשכואב לו?
לא, זה נשמע לי כמו, כאילו, היא קיבלה איזה מכה אתה יודע, מפתח הלב או משהו בסגנון, וזה היה הכל הטבעי של הגוף שלה במצוקה.
דלי, זה נשמע מאוד כלב ים, ובחיים לא שמעתי מישהו ככה ביטון על כאב, אבל היה דיון מאוד גדול באינטרנט, האם היא זה אמיתי או שהיא מזייפת, וזה לגמרי אמיתי, היא שברה כמה צלעות, ו...
וואו, אוטש. איזה מחקר.
כן.
כן, זה לא היה, זה לא היה נראה משהו כיפי במיוחד. אבל בסדר, זה היה זה.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week?
פתווה.
אני די דיברנו על זה, על שערוריית האימורים שהיה מעורב ב... אולי שוהי אותני מהדוג'רס, ובעיקר סביב המתורגמן שלו. החקירה הגיעה למסקנה שכן, המתורגמן שלו כן הימר, כן גנב כספים, אבל גם יצאו פרטים על הרגלי האימורים שלו. אז בין דצמבר 2021 לינואר 2024, הוא הימר מעל 19,000 הימורים. זה ממוצע של 25 הימורים ליום בערך. האימור הממוצע שלו היה על 12,800 דולר, האימור הגדול שלו היה 160,000, האימור הקטן שלו היה 10 דולר, הוא הפסיד 182 מיליון דולר, אבל הרוויח 140 מיליון דולר, מה שהפך את ההפסד שלו ל-40 מיליון דולר. יש מצב הוא המאמר הגרוע בעולם?
כן.
אז זהו, אז זהו.
הוא הפסיד? הוא הפסיד כמה?
נטו הוא הפסיד 40. בפועל, מתוך ה-19 אלף, זה שלו, סך הכל
תשמע, היה 180. כנראה שאם אתה תיסע לווגאס ותדבר עם המאמרים העשירים שם, אז כנראה שהם הפסידו יותר מ... כאילו, אני מאמין שיש לך איזה חדרי פוקר חשוכים שבהם אתה מפסיד 10 מיליון דולר בערב. אבל אתה יודע, זה לאנשים שיש להם את הסכום הזה, או לא?
אגב, לא היה את הסכום הזה, כן? היה לחבר שלו שממנו הוא גנב חלק, אבל לא, באופן אישי לא היה את הסכום הזה.
יפה מאוד, חבר'ה, הפרק הזה מוקדש למלחמה באימורים. אני כל כך שמח שאין לי את הג'וק הזה. אני הולך לווגאס עם, כאילו, הכי קיצוני שלי זה להוציא 100 דולר לפני שאני נכנס לזה, וגם אז אני יכול להשתמם באמצע. בסדר, אבל זה בגלל שלא נסעתי איתך אף פעם, וצריך לעשות את זה פעם אחת, ולשבת שם בספורטסבוק, ולבזבז אלפי דולרים על כלום, על כל מיני...
זה כל כך כיף.
הוקי דשא, נשים, מערב,
ארצות הברית. לא צריך ללכת לדברים המאזויים, אבל אם פתאום נסתכל, ויש לך, נגיד, אתה עושה פארלי של משחק בייסבול, משחק הוקי, משחק פוטבול, ואז אתה כזה לחוץ על שלושתם, ואז זורק כזה כאילו, זה משהו בכדורסל על אובר אנדר של איזה נגיד נקודות של ג'ון די פורטר, וכאילו החיים טובים.
יפה, יאללה, יש לנו עוד מה לדבר, והזמן כבר עבר לו יפה. פלייאוף מערב! לייקרס שניצחו את ניו אורליז, דיברנו על זה, תפגוש את דנבר, כולנו זוכרים, טוב, טוב, מה היה שנה שעברה, סוויפ, על אף שהיו משחקים צמודים, גם העונה לייקרס לא מצליחים לנצח את דנבר. דייביס אחרי המשחק הניצחון נגד ניו אורלינס, הוא היין, והוא אמר שכולנו יודעים מה קרה, אבל שהוא ולברון דיברו ארוכות על העניין, והם יבואו מוכנים. מה השתנה השנה שעברה מהשנה? חשבנו בהתחלה שקצת הוסיפו שחקנים ללייקרס, שקצת נמנו יותר טוב, אבל לא ראינו באמת איזשהו משהו יוצא דופן, לא וינסנט ולא ג'קסון הייז משפיעים על המשחק, ווונדרבילט פצוע, ו...
בוא נדבר רגע על באמת כאילו הרכש ללייקרס שדיברנו על כרס שובי. רוב מה שהגיע לא שיחק. גייב וינסנט לא שיחק, קריסטיאן ווד לא שיחק, וונדרבילט בקושי שיחק. בסופו של דבר, מה שהלייקרס התבססו עליו העונה, זה מה שהיה להם עוד בעונה שברה, עם רס, ובעיקר דיאנג'לו ראסל שהרים את המשחק שלו בחצי השני של העונה בצורה מטורפת, ונהפך להיות שחקן מאוד מסוכן כמו הימים שלו בברוקלין, וקצת ספנסר דינוידי וג'קסון הייז מהספסל, ורוי הצ'ימורה שהוא סקור מצוין בכל קנה מידה, וכמובן לברון ג'יימס ואנטוני דייביס בעיקר בעונה אולי הטובה בקהרה שלו, אנטוני דייביס. אז זה מה שעל הלייקרס עם כל הרכש. עכשיו בוא נדבר שנייה על, על, על שני דברים. אחד, אתמול במקרה בפליין, וזה one game sample, זה מאוד קטן, אבל פלייאוף גייב הופיע, וגייב וינסנט אשכרה היה טוב, גם הגנתית, אבל יותר מהגנתית, כאילו בהתקפה, מה שהוא היה נוראי במעט מאוד שהוא שיחק, היה טוב, והיו דקות שכאילו, הוא נתן תרומה, שעזרה ללייקרס לנצח את המשחק, אז אולי ההתעקשות שלהם כן לתת לו דקות, ולנסות להכניס אותו בסוף העונה, למרות שהוא היה נראה לו קשור לענף, תשתלם להם בהמשך הפלייאוף, אבל בוא נדבר רגע בגדול על המאצ'אפ הזה, הלייקרס לא היו, חטפו סוויפ בעונה שעברה, חטפו סוויפ בעונה הסדירה, ועדיין אני חושב ש דנבר מאוד מאוד הצטערו על ההפסד הזה לספרס, שיפגיש אותם מול הלייקרס, כי אין יריבה במערב שתעשה לדנבר חיים יותר קשים מהלייקרס. עכשיו, אני לא אומר שהלייקרס ינצחו אותם, ואני לא בהכרח אומר גם שזה יגיע לשבע, אבל הלייקרס יש עדיין, למרות ההפסדים, כלים כדי מאוד להפריע ליוקיץ' וחבריו, זה תהיה סדרה מעניינת בכל מקרה. איזשהו עוקב אח בטוויטר שכתבתי על הלייקרס, כתב לי שהסדרה הזאת היא סוג של מבחן ללברון ג'יימס, האם הוא מסוגל להתעלות ולעבור את דנבר, ואני אומר, לברון ג'יימס לא צריך מבחנים, הקריירה שלו וההיסטוריה שלו וזה שלו, הוא קבוע והוא יצוק בסלע, הוא לקח אליפות בכל מקום שהוא היה, הוא היה טוב בכל מקום שהוא היה, הוא עדיין טוב, הוא לא היה אמור לשחק כדורסל בגיל הזה, בטח לא ברמה הזאת. אם יש מישהו שהחובת ההוכחה עליו זה ניקולה יוקיץ', כי יש הבדל עצום בין אליפויות רנדומליות ששחקנים גדולים ככל שיהיו הובילו את הקבוצות שלהם, אם זה טורונטו של קוואי שמאז לא הם ולא הוא עשו שום דבר בפלי אוף, אם זה דלס של דירק או מילווקי של יאניס, כולם שחקנים גדולים, כולם לקחו אליפות, כולם נכשלו באפשרות לשחזר, אז מי שהמקום שלו בהיסטוריה של הליגה הרבה יותר תלוי בריצת פלי אוף העונה או העונה הבאה, זה ניקולה יוקיץ', ושוב, דנבר היא פייבוריטית עצומה, היא קבוצה יותר טובה, והיא קבוצה יותר שלמה, והיא האלופה, אבל אם יש קבוצה שמשחקת כשהלחץ עליה, זה לא הלייקרס, זה דנבר.
אני מסכים, אני אשאל אותך שאלה ששאלתה ברשתות שראיתי, ואז אני אגיד לך דעתי. מה אתה אומר על מי שאומר שעדיף לפגוש את דנבר בסיבוב הראשון מאשר בכל סיבוב אחר?
זה שאלה של האם אתה מחשיב הגעה לגמר אזורי כהישג. כי
לא, לא בהכרח את זה, זה גם לא, אני לא חושב שזה השאלה. אני חושב שהשאלה היא האם לייקרס כרגע נמצאים בכושר יותר טוב, בעייפות פחות גדולה, לעומת גמר מערב או חצי גמר מערב או whatever. זאת אומרת, כרגע הם כולם עדיין כביכול במרכאות רעננים, זה לא שלא עברו עליהם עדיין עונה שלמה, אבל הם יותר רעננים ממה שיהיה בעוד חודש, תראה, לא יודע כמה.
יש בזה זה משהו קטן, את הסדרה מול דנבר בעונה שעברה הם לא הפסידו בגלל שהם היו עייפים. האם יש לזה משמעות? יש לזה משמעות מסוימת. אני חושב שאתה צריך, אם אתה רוצה לקחת את האליפות במק ואת הקבוצות מערב, אתה תהיה חייב לעבור מול דנבר, זה לא משנה אם אתה פוגש את המסיב הראשון, השני או השלישי. על פניו, אם אני כאילו מאמין שהלייקרס יכולים לעבור אותם, ואני חושב שהלייקרס קבוצה שרוצה לקחת את האליפות, אני אומר, בוא ניפטר מהמטרד הזה עכשיו, ויהיה לנו כאילו ריצת פלייאוף בהמשך יותר קלה. אני לגמרי חושב שהם עשו את הדבר הנכון, שהם לא ברחו מהמשחק הזה, הם יגיעו לסדרה הזאת, ואם הם רוצים לקחת אליפות, הם רוצים להתקדם, הם צריכים פשוט אתה יודע.
אז אני אגיד לך מה אני חושב שהם צריכים לעשות, לייקרס, כדי לנצח את המשחק, את הסדרה הזאת. אני חושב שהם צריכים לא לעשות דאבל טים. אני חושב שהם צריכים להתרכז כל אחד בשחקן שלו. יוקיץ', היתרון המשמעותי הגדול ביותר שלו זה שהוא יודע לנהל משחק מצוין, הוא יודע למצוא שחקנים בסלים שהם 99% בפנים, במצבים מאוד 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 נוחים, אם זה מבחוץ, אם זה מתחת לטבעת, או אם זה לאליופ, והרצון שלך כל הזמן לנסות ולעצור או להגביל את יוקיץ' הוא מיותר, כי יוקיץ' בסופו של דבר יקלע את הנקודות שלו, אם זה מרחוק, ואם זה מבפנים, ואם זה מתחת לסל, הכל, יוקיץ' שחקן טופ 3 בליגה, אין לך מה לעשות נגד זה, הוא יהיה טוב, הוא יקלע בכל מקרה את הנקודות, והוא ישיג את העניינים שלו. ברגע שאתה שולח שניים, שלושה שחקנים עליו, או את שימורה, מצטרף לדייביס, כדי לנסות לעצור אותו בפנים, או מה, לשים עבוד, זה מסירה ישר בחוץ, ברגע שביטלת את הכנסת הסגל הרחב לקצב, מה שקורה כשאתה עושה דאבל טים או טריפל טים, ומשאיר שחקנים אחרים פנויים, ביטלת את היתרון המשמעותי של דנבר, כי ג'מאל מורי הולך לתת לך את הנקודות האלו ברבע הרביעי שיתסכלו אותך, ויוקיץ' הולך לתת לך את הנקודות שלו ואתה ישחק מצוין, תוציא את כל החבר'ה מסביב מהקצב, תוציא את אירון גורדון מהיעילות שהוא עושה את הבק דור קאט ונכנס לכל הסלים הקלים האלה במהלך העונה, תוציא את KCP מ3, תופר לך שלשות שכאילו אפשר להימנע מהם אם שחקן היה עליו שומר קצת יותר צמוד, זה, מייקל פורטר ג'וניור הוא כזה מתנדנד, הוא לפעמים מעולה ולפעמים הוא לא כלום, אבל גם עליו תשים את הגוף שלך. עזוב, דאבל טים, זה מבחינתי הנקודה המשמעותית ביותר לניצחון פה. בסדר,
שמה, אני מסכים איתך, אבל קצת מזווית אחרת, אני הייתי רוצה שהלייקרס יהפכו, יאפשרו ליוקיץ' לקלוע ולעשות נקודות ולא לנהל את המשחק. כי אם הוא יהיה מוציא לפועל המרכזי ויהיה שחקן שיקלה אחר בנקודות, אז מה שזה יקרה בעיקר זה יוציא שחקנים שצריכים את הכדור שלהם ביד כדי להיות אפקטיביים. להרגיש את המשחק. כי אם מייקל פורטר לא נוגע בכדור, הוא לא אפקטיבי. ואם יוקיץ' יקלה הרבה, אז זה אומר שהוא לא מוסר, ואם הוא לא מוסר, דנבר פחות טובה, וזה אולי מפתח ללקס הניצחון. ודרך אגב, אם דייביס לא מבזבז המון המון אנרגיות בשביל לשמור על, על, על יוקיץ' כדי לנסות להפריע לו, לקלוע, אז גם דייביס יותר טוב. אז בגדול אני מסכים איתך, אני פחות רוצה את זה בשביל... אני פשוט רוצה שיוקיץ' יהיה איש שיקח את הכדור לסל, ולא...
ולא הכניס את השחקנים האחרים למשחק. זה בדיוק מה שאני אומר. אין לי... כי אין לי שום פתרון אחר. כאילו, טריפל טים על זה, זה לא משנה. יוקיץ' יהיה טוב, ג'מאל מורי כנראה יהיה טוב, תוציא את כל השלישייה האחרים שנמצאים על המגרש בכל זמן נתון איתם, מקצב, אל תיתן להם את הכדורים, זה המפתח שלך, כמובן בהינתן שבהתקפה אתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך. בסדר גמור, מה האימור שלנו? לייקרס בשש.
וגאס אומרים דנבר בחמש, אני חושב,
דמת.
חושב שזה סדרה של...
אתה צריך להגיד, אתה צריך להגיד מה אתה חושב אם אתה שם על זה 10,000 דולר.
אם אני שם על זה 10,000 דולר.
מה היית שם 10,000 דולר? לא, על מה היית שם 10,000 דולר?
דנבר בשש.
מה היית מאמר?
דנבר בשש. אבל...
ומה אם היית שם על זה שקל?
לייקרס בשבע.
כן. בדיוק. בסדר, סדרה האחרונה שנסקר היום, מינסוטה נגד פיניקס. קארל אנטוני טאונס חוזר לשחק, שחק את המשחק האחרון של העונה, אולי גם את אחד לפניו, לא זוכר כבר. מסיימים במקום השלישי, אך צמוד ביותר, קרוב ביותר למקום הראשון גם. נותנים עונה פנומנלית, אנטי התקדם, גובר בעונה מצוין. בכלל, היתרון והחוזק היה הגדול ביותר של מינסוטה, זה שהם קבוצה. הם משחקים ביחד. ולא מרגישים שיש שם כל מיני בעיות אגו, לפעמים טאונס זורק 20 זריקות, ולפעמים זה אנט, ולפעמים, אתה יודע, מאוד מאוד מתחלקים, הגנה סופר חזקה, הגנה טובה בליגה אם אני לא טועה, והם פוגשים את פיניקס, שזה קבוצה עם שלל כלים התקפיים, קצת פחות הגנתיים, לא נורקיץ' לא כזה כוכב בהגנה, ולא ברדלי ביל, או גם בוקר לא כזה שחקן, דורנט כמובן טוב בשני הכיוונים, אבל גם כבר לא צעיר. מה אנחנו חושבים על הסדרה הזאת, סתיו?
זה לא סוד שאני לא מהמאמינים הגדולים של הוורסיה הזאת של פיניקס לאורך העונה.
כן.
אני לא חשבתי שהם יהיו טובים, הם גם לא היו כאלה מרשימים, אני חשבתי שברדלי ביל הוא שחקן שהפסיד יותר מדי שנים, כדי להיות פתאום שחקן שיכול להיות גורם משמעותי בקבוצה מנצחת, אני חושב שבוקר ודורנט הם שחקנים מדהימים, אבל דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל אני חושב שמינסוטה לא מספיק. לא מספיק. אין לנו עדיין הוכחה שרודי גובר בפלי אוף, הוא רודי גובר של העונה הסדירה, ואם אתה מוציא את אפקט רודי גובר ממינסוטה, אז מה יש להם? יש להם אנט שהוא מדהים, טאונס שהוא שחקן התקפה טוב, ופה זה נגמר. מייק קונלי הוא חצי גבייה, מקדניאלס הוא שחקן
מקדניאלס.
הוא שחקן הגנה טוב, הוא בטח לא שחקן שמאחרי המשחקים, ואז אתה שם, אתה שואל את עצמך, על מי אני סומך יותר? על דורנט ובוקר, או על אנט וקט, ואני לא סומך לא על אנט,
לא על זה.
בדיוק, ולכן קשה לי מאוד לאמר על מינסוטה, למרות שאני ממש רוצה שהם יקבלו את הפרס שלדעתי מגיע להם על עונה סדירה מאוד איכותית, ובכלל על קבוצה ששמה את הצ'יפים שלה על השולחן, ובאמת מנסה ובאמת רוצה להצליח הפלי אוף, אני פשוט חושב שיש פה יותר מדי חורים לסדרה מול שתי שחקנים, ועוד פעם, אם אני אדרג את השחקנים, אז אחד ושתיים זה פיניקס, ואז אתה מתחיל לספור שחקנים של מינסוטה, במשלימים שניהם לא מבריקים, אבל, אבל אני מעדיף גרייסון אלן ורוי סוניל ו, ושיט כזה על מייק קונלי ו, וג'יידן מקדניאלס ושיט כזה. אז אני לא באמת חושב שמינסוטה בסדרה הזאת יהיה לה הם באמת מה למכור מול, מול פיניקס, אלא אם כן, קט 100%, ורודי גובר, מצליח להיות רודי גובר של העונה הסדירה גם הפלי אוף, ואז פתאום יש לנו פוטנציאל למינסוטה לקחת את הסדרה הזאת.
אני חושב שמינסוטה ייקחו. כאילו, כל מה שאמרת אני מסכים, ואני פשוט חושב שאנחנו בעידן כזה שברגע שאין לך שום הגנה משמעותית, ויש קבוצה שיודעת לקלוע נגדך, גם אם זה לא טירוף, אבל טאונס ואנט הם בהחלט שני סקוררים מחוננים בהחלט.
פיניקס היא לא קבוצת הגנה קרואה. בוא, כאילו.
אבל אם לא איזה משהו שאתה אומר
בסדר, לעצמך. בסדר, אבל זה לא, ש, זה לא שהמינסוטה היא קבוצה שמייצרת לך בעיות קשות ב, בהגנה. כאילו, יש לה אנט וקט, ואז חבורה שחקנים שקל מאוד להגן נגדם. אז אם את הקבוצת הגנה פלוס... ואתה פוגש מול קבוצת התקפה מוגבלת באופן יחסי, אני חושב שזה נותן אבל, לך את האפשרות ל...
אבל אמרתי לך, המינוסות הקטע שלהם זה שהם משחקים, לא, הקטע הוא שמינוסות שמש... המשחקים כקבוצה, הם משחקים יחד, הם כאילו יחסית נטולי אגו, והם יכולים להרים שחקנים שוליים בערב
אני
נטול.
אני לא יודע, מנזריד, מי אתה מרים פה?
כן, לגמרי, נזריד אדיר. אם אתה מהיר אותי באמצע הלילה ושאל אותי מי מנצחת, אני אומר פיניקס, זה היה אינסטינקט, אוקיי? דורנט, בוקר וביל, זה נשמע לי, ונורקיץ' גם, אתה יודע, סביר. אבל אם אני מסתכל על זה ככה, אני אומר מינסוטה ב...
יאללה, אני אלך למבחן סגב. אם אתה תחסים $10,000, מה אתה שם?
מינסוטה 7.
מינסוטה 7, אבל $10,000, יפה. אז אני, אם אני צריך לשים $10,000, אני אומר פיניקס ב-6, שזה דרך אגב מה ש...
וגס
אומרים. אם אני צריך לשים דולר, אני שם פיניקס ב-5.
יפה מאוד. בסדר גמור, אז אתה לא מאמין בנסותה בכלל? אוקיי, חברים. תודה רבה, סתיו. ואנחנו נוציא עוד פרק המשך שנדע את יתר הסדרות, בטח יהיה... שבוע, שבועיים, חודש. נעדכן אתכם בסוף הפלייאוף. סתם, אנחנו נשתדל להוציא פרק כבר בשבוע הבא. שיהיה לכם האזנה נעימה, תהנו מהפלייאוף, הולך להיות פלייאוף אדיר וכיפי. איזה כיף שיש כאילו עכשיו, בום, משחקים, סדרות, עניינים, מתח, בלגן, אחלה פלייאוף הולך להיות, כאילו אחלה קבוצות, אחלה עניין.
יהיה לנו גם באופן אדיר סיבוב ראשון מדהים, כי תחשוב על זה במזרח, זה אמור להיות פילדלפיה מיאמי נגד ניקס בוסטון. שזה סיבוב ראשון פגז לכל הדעות, וגם במערב, לקבל סיבוב ראשון לייקרס דנבר, וזה...
וקליפרס דאלאס. קליפרס
דאלאס, כאילו...
שיהיה מעניין.
לא יהיה לנו את השלב הבא, צריך להעביר... להעביר
לנסות הפיניקס.
סיבוב בשביל לקבל סדרה טובה.
כן, לגמרי. בסדר גמור, יאללה. האזנה, מקווים שנהנתם מהאזנה, ולמדתי בוויינברג לא להגיד האזנה נעימה בסוף הפרק. למרות שהקהל שלנו אומר שזה בסדר, ואנחנו נתראה, יאללה ביי.